במקרה נודע לנו ששבת זו זה הבר מצווה של הנכד של הרב. אנחנו מוסרים לצור שי צנוע ל...
לנכד,
לא, לנכד,
זה לנכד.
שילמד תורה כמו שהסבא יודע.
אני מודה לכם.
אוקיי, תודה רבה. מי את השם מצוות היצור קוראים? אצלנו זה הבר מצווה הראשון. אחרי 10-20 בר מצווה שיום לחדם, אז מי את השם, מי את השם. תודה רבה לכם. אני רוצה לומר לכם מספר דברים שאמרתי לפני קבוצת רבנים בארצות הברית לפני מספר שבועות. יכול להיות שאולי ישנם קצת דברים שפעם שמעתם, אבל לא את זה, לא את זה. ויש כל פעם שאני עולה שיעור מתחדשים אצלם כל מיני דברים, אז... אבל אני אגב כאן. לפני שנה הגעתי בארצות הברית לאותה קבוצה של רבנים, ואני תמיד הרב שצריך לתת עדכון על המצב בארץ. אני מגיע לארצות הברית, אני ואשתי, אנחנו סוחרים מכונית, נתנו לי מכונית גדולה ויפה, זה בגירן המחאי, לא יונדאי אקסנט. אני כבר אפילו לא יודע מה השם של המכונית הזאת. אנחנו מתחילים לנסוע, ואני אומר לאשתי, זאת לא נסיעה, פשוט לא מרגישים את הנסיעה. אנחנו טסים על הכביש. אני ממשיך לומר כמה מהודר המכונית הזאת, עוד לא נסענו במכונית כל כך יפה. אנחנו בכבישי ניו ג'רזי, הגענו לניו יורק, ודברים שם הלפט, אני שומע איזה פיצוץ קטן, והמכונית מתחילה לעצור, אני עובר לצידה של הכביש ואני יוצא, ויש לי, לא פנצ'ר, תקר. יש לי תקר. השעה היא שעה 8:00, חושך, קר מאוד בחוץ, היה בפברואר, קר מאוד בחוץ. אז אחרי כל ההנאה הגדולה של הנסיעה במכונית הזאת בחוץ לארץ, אז הרבה שפשיט תקר, פנצ'ר. אבל אני אינני יודע איך להחליף סמיק. אני אפילו אינני יודע איפה נמצא הספר. יש מילה בעברית בשביל ספר? התחליף? הרזרבה, עוד סטיחים. הרזרבה. גל חילופי. השעה הוא ממש סיכר, ואנחנו, אני ואשתי, עומדים מבחוץ, לא יודעים מה לעשות, אין טלפון בסביבה, אין תחנת דלק בסביבה, והקור העז מקפיא אותנו. ואני מרגיש שאני מתחיל לרחם על עצמי, אוי נבח, נבח, בוסף ונטון, בוסף ונטון, ואני עומד שם, אולי זה אני ואשתי, מה נעשה? כרבע שעה עובר ואני בהלם, בשוק בעברית. מה אני אעשה? אחרי רבע שעה החלטתי שאני לא יכול לעמוד כאן בכביש, ועל אף זאת הייתה החלטה אמיצה, החלטה של אמיצים, לא סתם החלטה. אני החלטתי שאני מוכרח עכשיו, בפעם הראשונה בחיי, ללמוד איך להחליף צמיג. אז אני פותח את המכונית לתא הכתפות, that's it, the glove compartment. Vishan yesh et ha-horaot. Chashuch ha-mo yesh menorah achat lora ha-cheg ואני עובר עד שאני מגיע לאותו חלק ששם מדובר על החלפת צמיג. כדי להחליף צמיג צריכים למצוא את הגלגל החילופי, ואני אינני יודע איפה נמצא הגלגל. אז אנחנו עומדים שם, פשוט קשה לקרוא, אז אשתי לוקחת את הספר והיא קוראת ומנסה להסביר לי. אני נזכר אז, אני למדתי בישיבת נר ישראל בבלטימור, ראש הישיבה היה הרב יעקב יצחק הלוי, יודלמן זכר צדיק לברכה, לגאוני עולם. כאשר הגעתי לישיבה בשנות ה-50, אז תמיד תלמיד חב"ד בא אומר את הסיפורי הנפלאות של ראש הישיבה. אז אחד סיפורי הנפלאות, שבתחילת המאה ובעשור השני של המאה, כאשר יצא הספר אור שמח, ולמאה עשרים, כאשר זה יצא לאור, אז לסלבודקה, ששם הוא למד, לסלבודקה הגיע פרח אחד של אור שמח. אז ראש הישיבה במשך לילה שלם לאור הלבנה, הוא למד את האור שמח. זה היה אחד הסיפור הזה. אני מרגיש בעצמי, ידידס הגרדס, צווי דודו שפטה, עומד תלמיד ומנסה ללמוד איך להחליף גלגל לאור הידיה, ואינו מבין. לא אחר כך, חפש נגד. בסופו של דבר, בן שלדם, כנראה מצאנו את הצמיג, ואני לא ידעתי מה אתם לא יודעים, יש צמיגים חילופיים חדשים בארצות הברית, שקוראים לזה בייגל. זה לא קטנים יותר, ואני לא ידעתי מה זה, זה ממש היה כבגל, אוקיי. אבל עכשיו צריכים למצוא את המגבייה. You know what the magbeya is? That's right. The jack. אני מציע את זה, אבל כדי להמציע את זה, יש כל מיני תנועות שצריכים לעשות, ואני אינני יודע, חבר סזוגה כפדלטילנס, הלפדש, עד שפשוט אני מוציא את המגבייה, ואני שם את זה מתחת במכונית, ואני מתחיל להגביע. באותו רגע, סמי-טריילר גדול עוצר על ידי, יוצא משם גוי, קושי, שחור כמו הלילה, ואני מתחיל כבר לומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והוא ניגש אליי בעדינות ואומר, יש לך בעיה, מן? אני אעזור לך. דקה, שנייה אחר כך, עוצרת מכונית אדומה, ויוצא משם אדם מאוד לבן. והוא אומר לי שהוא טעה שיש לי בעיה והוא בא לעזור לי. השחור והלבן החליפו את הצמיג. מה יוצא מכל זה? ראשית כל אני, כאן יש מחלוקת ביני ובין אשתי. אני אמרתי, כאשר הקושי עזב את המקום, הוא נעלם. אלו יוהר נביא חייס, היא אומרת שלא. היא חושבת שהיא מה יש ללמוד מה? והיא אומרת לי, אני יודע אותך כבר. אתה כבר תעשה דרשה מהסיפור. ואני אמרתי לה, כבר יש לי דרשה מהסיפור הזה. הדברים הם פשוטים מאוד. ואני אמרתי את זה לרבנים בארצות הברית, למה אמרתי להם? אני בא לארצות הברית, וכולם אומרים לי, הגולן אין מה לדבר, זה כבר מכור, מסור, זה גורניש, אין כבר גולן. אין כבר גולן. מה יש לעשות? בעיקר אני חושב שאלו הם דברים שהם תירוץ לאי עשייה. אני לא יכול לעזור כבר, אז זה פשוט, מסלקים את האחריות לפעול ולעזור. זה דום דיל. אבל האמת, האמת, הסיפור הזה, ומה למדתי מן הסיפור הזה? כל זמן שעמדתי שם בצד הרחוב, בצד הכביש, ולא התחלתי לפעול ולעשות שום דבר, אומר הרבני של אלום, גול, תישאר שם ותקפה מקור. ברגע שאני החלטתי את החלטת האמיצים שאני אלך ללמוד איך להחליף את הצמיג, אז כבר בשמיים הזדזו ואמרו, חבר'ה, נראה יהיה עכשיו מה שקורה עם גולקה, נראה שהוא הולך לעשות מעשה. כאשר הוצאתי את הצמיג, מלאכי מעלה כבר קפצו מחדווה ושמחה. כאשר זכיתי להוציא את הג'ק ולשים את זה מתחת המכונית, יצא הפקודה מלמעלה, תעזר לו. הבא להחליף צמיג, אומרים חז"ל, מסייעים לו מן השם. אבל זאת לא הייתה כל הדגשה. לא יכולתי לחכות, נצנץ במוחי רעיון, ולא יכולתי לחכות עד שמצאתי מגילת אסתר, לא ברחוב, לא בכביש. ואני ראיתי איך, ממש המחשבה הזאת גם כן ירדה מן השמיים. במגילת אסתר יש 167 פסוקים. 167. אם יש 167, אז זאת אומרת מצד אחד של המגילה 83, מצד השני של המגילה 83, אני רציתי לדעת מה הפסוק ה-84, האמצעי. כאן, ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן על המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד קצי המלכות ותיעש, הפסוק הבא הוא הפסוק 84. ותן אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי. מכאן מתחיל המהפך. ברגע שאסתר אומרת שאלתי, ולא סתם שאלה, אלא בקשתי, יש הבדל גדול בין שאלה ובקשה. שאלה, אני שואל שאלה. בקשה, פירושו לא אנוח ולא אשקוט, עד שאני אצליח, בקש שלום ודלפיהו. אך עד שאלתי מעיד השם אותה אבקש, שיכתי בבית השם קודם לכם. אתם יודעים מה אסתר עשתה בפסוק הזה? היא הוציאה את הצמיג, הצליחה לחלץ את הג'ק, והיא שמה את הג'ק מתחת למכונית. היא התחילה לפעול ולעסוק. על ידי העשייה הזאת מתחיל עכשיו הסיפור של ונהפוך. באנו לרגע הקריטי, ברגע הקריטי הזה הכל תלוי במה שהאדם עושה. אם הוא עושה מסיים לו מן השמר, אם הוא נמנע מלעשות, אז הקודם ברוך הוא מתנהג איתו פשוט בהסתר פונים דרך חוקי הטבע. אין מקום לסייעתא דשמיא, אין מקום לנס. הנס מתחיל מפסוק 84. אז יש סיפור של פורים. מזה הכל מתחיל. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? על יד הים סוף, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. דבר בני ישראל וייסעו. אני בטוח שהייתי יכול לעמוד בצד הכביש ולומר כל התהילים מתחילתו ועד סופו, ולא יבוא אף אחד לעזור. I'll go back. I believe the story already. אני כבר, שהכל תלוי במה שאנחנו עושים. זהו הסיפור של מגילת אסתר. מה פירוש הדבר ששם שמיים לא נמצא במגילה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא מאחורי הקלעים, אבל מי הוא העושה כלפי חוץ ובחוץ לארץ? יש מאמר חז"ל אחד במסכת מגילה, שעל המאמר החז"ל הזה אני כבר עובד 30 שנה. אני חושב שבכל שנה ושנה אני מוסיף משהו למאמר הזה. המאמר הוא המאמר המופיע בקטע הראשון, אבל לא בתחילת הקטע, אולי נחזור לזה. שאלו תלמידיו את רב שמעון בן יוחאי. שאלו תלמידיו את רב שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כל היום. תלמידי רב שמעון בן יוחאי שאלו את רבם הגדול, למה הייתה גזירה של להשמיד, להרע ולאבד את כל היהודים מן המזרח עם תף ונושא ביום אחד? באותו דור, למה הייתה גזירת כליה? אמר להם, אמרו אתם. אמר להם, תגיד אתם. זה נפלא כמעט שלא נמצא דבר כזה בתלמוד. שואלים את רבם הגדול שאלה, אז רבן הגדול אומר, אמרו אתם. מה פירוש הדבר? ראשית כל, דרך אגב אולי, חשוב לדעת שהדו-שיח הנפלא הזה בין רב שמעון בן יוחאי ותלמידיו היה 600 שנה אחרי נס פורים, 700 שנה. אף אחד לא שאל עוד לפני זה מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כמויו? אולי אפשר ללמוד מהגמרא הזאת, אנחנו בדור הזה רוצים להבין את השואה? אולי לא נבין את השואה עד מאות שנים, אם עוד נזכור את השואה, אם עוד נזכור את השואה. אגב, פשוט אין לזה שום קשר לשיעור, אבל נזכרתי עכשיו בסיפור שקראתי בעיתון שזעזע אותי עד עמקי נפשי. זה היה לפני שבוע. אדם כותב שהוא היה בבית חולים כדי לעשות בדיקות דם. והוא העלה את השרוול והאחות צעירה רואה מספר על היד. אז היא אומרת לו, זה מספר הטלפון שלך? והיא מראה לו שגם לו יש איזה ורד. שמו שמיים. למה יש לנו תביעות וטענות נגד אלו שמכחישים את השואה? ואנחנו משכיחים את השואה. אם אחות שנולדה וגודלה וטופחה בארץ ישראל אינו יודע מה פירוש מספר על ידו של אדם, לא אני גם אנחנו משכיחים במה ידעים. אבל לדעתי שהם ידעו לומר את שירי המשורר הפלסטיני, את זה הם ידעו, אבל לא ידעו מה פירוש המספר. אני אמרתי לאנשי קהילתי לפני שבוע לבדוק ולברר אצל כל ילד שיש להם בבית אם הם יודעים את זה ומה הם יודעים, עד כמה הם יודעים, וחובה עליהם ללמד אותם. היו אנשים שבאו אליי, הבן חמש שלי ידע מה זה המספר הבא. אני עוד לא שמעתי מכל הקהילה. אבל נחזור לענייננו. 600 או 700 שנה אחרי כמעט ההשמדה הטוטלית של עם ישראל, שואלים תמיד רב שמעון יוחאי את רבם הגדול מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה. והוא אומר להם, אמרו אתם, מכיוון שהוא ידע שהם חשבו על זה, אמרו לו, מפני שנינו מסעודתו של אותו הראש. עם ישראל בשושן נהנו מסעודתו של אותו הראש. לא רק שנהנו, לי אין ספק שהשתמשו בכל מיני פרוטקציות כדי לקבל הזמנה. הוא אמר להם, אז רב שמעון בן יוחאי אמר לתלמידיו, אם כן, שבשושן יהרוגו, שבכל העולם כולו אל יהרוגו. אם כן, הוא שואל,
איך יכול להיות השופן כל הארץ לא יעשה מישהו מכיוון שישנם יהודים בשושן? יהודים בשושן שנהנו מסודותה של אותו הרשע, אז לכן היהודים בכל העולם תחת גזירת להשמיד, להרוג לבית, זה לא פייר, זה לא משפט, זה לא צדק, זה לא הוגן. אמרו לו, אז הם אמרו לו, אמור אתה, אז רבי תאיר, תגיד אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. 45 שנה לפני זה הקים נבוכדנצר צלם בבקעת דורה, ויהודים השתחוו לצלם. חנניה, מישאל ועזריה לא השתחוו לצלם. אז יש כאן כבר מכלול של שאלות. איך באמת עלה על דעתם של התלמידים שתהיה השמדת עם ישראל מכיוון שיש יהודים בשושן שנהנו מסודותו של אותו הרשע? איך הם אפילו העלו את הרעיון הזה על דעתם? זה לא הגיוני בכלל. ועוד זאת שנית, אז מה הקשר בין ההשתחוויה לצלם בימי נבוכדנצר? שאלו, מה הם שאלו? הם שאלו מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל שבאותו הדור כל היה. אז למה לא הדור הקודם לפי דעתו של רבי שמעון בן יוחאי, שהחטא היה שהשתחוו לצלם של בימי נבוכדנצר? אז אותו הדור עליהם היה צריך להיות גזר של להשמיד, להרוג ולהרוג. למה הקדוש ברוך הוא מחכה לדור השני או השלישי אחרי זה? אז קשה הן על התלמידים והן על רב שמעון בן יוחאי. גמרא תמוה, הדו-שיח הזה קשה מאוד להבין אותה. אלא כדי להגיע להבנה של הדברים, אנחנו צריכים לדבר קצת על ההיסטוריה של אותה התקופה. על ההיסטוריה של אותה התקופה. מתי? פורים, נס פורים, מתי זה? זה היה בסוף שבעים השנה של גלות בבל. ובאמת הגמרא אומרת, בשנת 3 למלכות כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן אבידה, מה זאת אומרת כשבת המלך? אם זה בשנת 3, אז זה לא בשנה שהוא ישר על כיסא מלכותו. אלא כשנתיישבה דעתו, אומרת הגמרא. מה נתיישבה דעתו? כל העולם כולם ידעו על נבואתו של ירמיהו 70 שנה. וכולם רצו לעשות את החשבון הזה של 70 שנה. גם אחשוורוש עשה את החשבון, ולפי חשבונו, תמו 70 שנה. ועם ישראל לא נגאל. אז הוא עושה מסידה. מה שמעניין אותנו, ככה. איך היה נראה עם ישראל בתחילת ה-70 שנה, ואיך הם נראים עכשיו בסוף ה-70 שנה? מה קרה באותם ה-70 שנה? האם יש לנו באיזה מקום תמונה של יהודי של לפני 70 שנה, או יש לנו תיאור מלא? לא רק תיאור מלא, תיאור עמוק וקורע לב. ודבר המלך כותב את זה על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בחינו, בזכרנו את ציון. אנחנו צריכים לתאר לעצמנו מה קורה פה. עם ישראל הגולים, לוקחים אותם לגולה בשלשלוי של ברזל, הם יושבים על נהרות בבל, גם בחינו, בזכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. למה תלינו את הכינורות שם? כי שם שאלונו שובנו ודברי שיר ותוללנו שמחה. יהודי, sing for me, תשאירו את שירי ציון. ואנחנו אמרנו, איך נשיר, את שיר השם על אדמת מיכה, איך נשיר, איך אפשר לשמח? אתם שומעים, אתם מרגישים עומק הכאב של עם ישראל הנמצא על נהרות בבל? אינם מוכנים בשום פנים ואופן, הם אינם מוכנים להשלים עם הגולה. זוכרים את ציון ובורחים. אין שמחה, אי אפשר לשיר כאשר נמצאים על אדמת נכה, אדמה תמאה, גלות, זה לא המולדת, זה הול שלנו. איך נשיר השם, את שיר השם על אדמת נכה? עכשיו תתארו לעצמכם, נעבור מהפסוקים הללו 70 שנה. ב-70 שנה יהודים באים ושמחים ונהנים מסודתו של אותו הרשע. אני מביא כאן שני מאמרי חז"ל, אחד מאמר חז"ל הידוע שהוא הוציא כלי בית המקדש, כלי בית המקדש הוא הוציא, ויהודים יושבים ושותים ונהנים כשכלי בית המקדש מפריע. הגמרא גם מביאה את יקור תפארת גדולתו, איפה כתוב תפארת? בגדי כהונה היו לכבוד ולתפארת. האחשוורוש הזה לא התבייש, הוא לא ידע שבפורים צריכים ללבוש תחפושת, הוא יצא בלבוש בגדי כהונה. אתם יודעים איזה לבוש? אותו לבוש שעם ישראל היה שם מרא כהן כשהוא היה יוצא מבית קודשי הקדוש. ועל אותו מרא כהן עכשיו הם רואים את הרשע הזה, ויהודים אחרי סניף, אולי הם אפילו התחילו לשיר יום ממל ימי מלך תייזר שלא יזור גמיים דר ודר אחרי סניף. הם נהנים סודה, שכוונת הסודה הייתה שלא תהיה גאולה לי עם ישראל, על זה הוא שמח? והוא הוציא כלי בית המקדש, והוא מלובש בבגדי כהונה. ויהודים יושבים שם, יהודים יושבים שם והם נהנים ושמחים. אגב, כאשר מדובר על כלי בית המקדש, אז חשבתי לעצמי, עכשיו בעולם כל אותן חברות ביטוח שעשו ביטוח על יהודים שנהרגו בשואה, עכשיו יש אישי אחד יהודי נגדם כדי לשלם את כל החובותיהם. אני אינני יודע למה כאשר הפיפיור יגיע לכאן, אנחנו צריכים לבקש ממנו את כלי בית המקדש הנמצאים בוותיקן. ואולי את כל כתבי היד, ספרים יקרי ערך שנמצאים בוותיקן. אם אפשר להתחיל עם חברות ביטוח, למה שהוא לא יביא הנה את כל כלי בית המקדש? ואני מזה, לפני שבוע, יש לי ידיד בהרנוף שהוא מנהגי מדה, כשהוא נכנס לבית, רבי, אתה לא תאמין את הסיפור, אני בא עכשיו ממדה, עכשיו אני רואה שזה היום, זה כבר נמצא בעיתון. האפיפיור ביקש להוריד כל סמל יהודי מהאמבולנס שילווה אותו, והוא אמר לי, פשוט וצועק, אני באתי עכשיו ממד"א וראיתי את האמבולנס. בלי שום זכר של מדינת ישראל, בלי שום דבר, והם עשו את זה, משוגעים. We have to slap him with a fine. אילו לא היה פיפיור, הייתי שם עליו צו עיכוב יציאה מן הארץ. אבל מכיוון שהוא הפיפיור, צו יציאה מהירה מן הארץ. מה קורה כאן? 70 שנה אחרי שעם ישראל בכה על נהרות בבל, והם הדימו את ידיהם ואמרו, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, 70 שנה אחרי זה הם נהנו מסודתו של אותו הרשע. איך הגיעו למצב הזה? לפי עניות דעתי אין כאן מחלוקת בין רב שמעון בן יוחאי ותלמידיו. רב שמעון בן יוחאי ותלמידיו מסכימים. אבל השאלה היא ככה, מה אומר רב שמעון בן יוחאי לתלמידיו? רב שמעון בן יוחאי אומר לתלמידיו, מתי היה הרגע הקריטי של המהפך הזה? מתי טעה עם ישראל הטעות האיומה והנוראה שהביאה אותם להיענות מסודתו של אותו הרשע? אז אפשר בן יחוי אומר, כאשר בפעם הראשונה עשו פשרה עם הגולה, לי אין ספק שכאשר יצאה הגזירה או ההצהרה של נבוכדנצר, שכל אחד ואחד צריך להשתחוות בצלמו הנמצא בבקעת דורה, אין לי ספק שהיו כל מיני ועדות וישיבות אצל יהודי בבל, the Babylonian Jewish Appeal, the World Babylonian Jewish Congress, היו להם כל מיני ישיבות דחופות, נושאים מהנה להנה, כולם ישבו ודנו על מה לעשות עכשיו, האם להשתחוות או לא להשתחוות, והיו הקיצונים הימניים שאמרו, over our dead bodies, אנחנו לא נכרע ולא נשתחווה, חנניה מישוב עזריה, והיו מצד השמאל, היו אלה שם, אנחנו הלא גרים כאן. ואולי אפילו כתבו תשובות על דינו דה מלכוס או דינו. הלונדס. אז בסופו של דבר המתונים, הנאורים והנבונים הם שניצחו במערכה הזאת והשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. אומר רב שמעון בן יוחאי לתלמידיו, ברגע זה הם כבר לא ראו את בבל כאדמת נפש. הם ברגע הזה השלימו עם הגלות. ואם הם השלימו עם הגלות, אין ספק שהמצב יידרדר, ומי יודע עד לאיזה תהום הם יגיעו. ותלמידיו אומרים לו, בימי מרדכי ואסתר הגיעו לאותו התהום. אם בשושן נהנים מסודותו של אותו הרשע, אין ספק שזהו המצב בכל פזורות הגולה. אז רב שמעון בן יוחאי שם את הנקודה על הרגע שבו היה שינוי במצב רוחם של עם ישראל, בעמדתם כלפי הגולה. ותלמידיו של רב שמעון בן יוחאי אומרים לו, ככה זה היה באותו הדור. למה באותו הדור? מפני שכבר ראו שנהנו מסודתו של אותו הרשע. ואנחנו יודעים עוד הרבה על אותו דור. היה כבר נישואי תערובת. עזרא ונחמיה היו צריכים להילחם נגד המתבוללים. אנשי כנסת הגדולים, כדברי הרמב"ם בתחילת הלכות תפילה, הוא אומר כאן, בסוף 70 שנות גלות בבל, יהודים לא ידעו כבר לדבר עברית. היו מדברים אשדודית וכזדית וכל מיני לשונות. לא ידעו איך לומר תקר אלא הוא פנצ'ה, לא ידעו איך לומר צמיג חילופי ואמרו רזרבה, הם פשוט לא ידעו איך לדבר עברית, שכחו את כל זה במשך אותם 70 שנה. אז לכן אנשי כנסת הגדולה היו זקוקים לכתוב תפילת 18 כדי שכל עם ישראל ידע איך להתפלל לעקוד ברוך הוא בלשון הקודש. איך מצילים את עם ישראל? כאשר הם מגיעים למצב איום ונורא וירוד כזה, איך יש להציל אותם? איך אפשר? לפני 40 שנה, זה היה בדינר נשף בטורונטו, שמעתי את שני הקוט לזה, את הצדיק לברכה, שאמר מאמר, משפט אחד, בשם אביו הגדול הבא וקוט לזה, את הצדיק לברכה. ואני ידעתי באותו רגע ששמעתי את הדברים שהם חרוטים על זיכרוני, נפשי ונשמתי על היום הזה. אבל הבנתי אותם גם כן. הבנתי אותם. אז התחלתי כבר לעיין בגמרא הזאת. ורב שניאור אמר ככה בשם אביו, אני אגיד את הדברים ביידיש כמו שהוא אמר אותם, ואני אתרגם לעברית. די ישוע פנדור כנור קומנדור דר was hat nicht übergeben dem Chet Hador. Und das ist gewähnt Mordechai und Shushan Habila. Yeshuat Hador yechola lavo rak derech min, shelo avar et Chet Hador, shelo ta'a et ta'ut Hador. Vezeh haya Mordechai b'Shushan Habila. למה הוא התכוון? מה הדבר הנפלא ואולי המוזר? המוזר של המורחי הזה. בכל יום ויום אומרים אליו שהמלך ציווה להשתחוות לפני הומן. ומורחי לא יחדה ולא ישתחוות. בשום הייתם שבאל. והם אומרים לו יום יום.
למה אתה עובר
את מצוות המלך? ואולי גם הם אומרים לו דינה דמלכותא דינה, והוא לא יכרה ולא ישתר עליו. ובאמת על פי הדין היה מותר. אגב, לפי רוב הראשונים על פי דין היה מותר להשתחוות לצלמו של נבוכדנצר, מכיוון שזה לא היה עבודה זרה אלא אנטרקטיס של מלאכת. התוספות עומדים אצל מספר פעמים. אז לכן אגב מובן עוד יותר דעתו של רבי שמעון בן יוחאי. לא מדובר כאן חס ושלום עבד לזוכן, לא עבדו עבד לזוכן, אלא שהשלימו מהגלות את זה הם עשו. ועוד אולי יותר גדוע, אחרי המשתה הראשון, שאנחנו יודעים כבר שהומן הוא היטלר. אנחנו יודעים כבר, פיקוח נפש, סכנת נפשות. הוא יוצא מן המשתה שמח וטוב לב, ומרדכי לא קום ולא זו ממנו. לא קום לזו, אבל עכשיו אנחנו יודעים מי זה. זה לא אייכמן והיטלר. זה לא בורא קטן. הוא המכונה, מכונת המוות. והוא לא קום ולא זו. מרדכי, אתה לא רוצה לקום ולא זו, אז תעשה לי טובה. תשב לך באיזה בסנדרש הכל בשושן. אתה צריך לשבת כאן כאשר אתה יודע שעוד מעט הוא יצא, אז תלך לך איזה באיזה בסנדרש, באיזה שתים
ארנוף?
You'll get yours. אנחנו מרכז העולם. אוקיי, כבר סדר. All right. Ella, זה מרדכי. מרדכי לא עבר את חטא הדור. דור שהשתחווה לצלם בימי נבוכדנצר, יש יהודי אחד שלא קם ולא זר. לא יכרה ולא ישתחווה. הוא יהודי שלא עבר את חטא הדור. ואם לא, הוא לא עבר את חטא הדור, דרכו יכולה לבוא את התשועה. איש יהודי היה בשושן אבירו ושמו מרדכי בן שמי בן קיש, איש ימיני. איש יהודי היה בשושן אבירו, גם כאן אני מביא את הגמרא, אני מביא את הגמרא, זה הקטע הגדול, איש יהודי היה בשושן אבירו, הקטע השלישי, איש יהודי היה בשושן אבירו, אני אגיד לכם מה הגמרא אומרת. הגמרא שואלת שיש כאן סתירה, בין איש יהודי ואיש ימיני. איש יהודי פירושו שהוא היה משבט יהודה, איש ימיני פירושו שהוא היה משבט בנימין. אז האם הוא משבט יהודה או משבט בנימין? אז יש מספר תשובות בגמרא. תשובה אחת אומרת שהוא היה האמא הייתה מיהודה והאבא מבנימין, או מוכתר בנימוסים. לזה עוד נחזור. הוא היה מוכתר בכל מידות טובות. הוא היה איש יהודי ואיש ימיני. היום איש ימיני. אבל עוד נדבר על זה. הוא היה מוכתר בנימוסים. הגמרא גם מביאה דרשה שאוי, מרדכי, הוא היה מקור כל הצרות. מכיוון שהוא לא השתחווה, הוא הביא עלינו את האסון הזה. וגם דוד שלא הרג את שימי בן גירה, שממנו יצא מרדכי, הוא אשם בכל זה. תמיד אפשר למצוא מישהו אשם. העיקר לא אני אשם, מישהו אשם. ומצווה שיש עוד דעה בגמרא, שהגמרא אומרת, איש יהודי, שכל הכופר בעבוד זרה נקרא יהודי. והגמרא מביאה פסוק בספר עזרא, איתר גוברין יהודאין שלא משתחווים לצלם. גוברין יהודי פירושו מי שכופר בעבודה זרה. אני רציתי לומר, לפי עניות דעתי, הסבר אחר באותו הפסוק של איש יהודי, היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יואר בן שימי בן קיש איש ימיני, ואני אגיד לכם סיפור קטן. אני הייתי רב במקום ששמו ווסט המסטד, זה בלונג איילנד. אף ישראלי אחד אינו מגיע לשם, אין שם שום דבר לראות חוץ מבית הכנסת שלי. There's nothing there, man. Okay. Haya Yehudi Zakein, Kashish. Haya Garbi West Hempstead. Bemeshach HaShavu Haya Kashelo Lagia Lebet HaKnesset, Abel Uchol Shabbat Kemat Hu Igia Lebet HaKnesset. VaYehudi Azani Yehiti Biyedidut Iti Az Avi Zekrono Lebracha Haya Od Bachayim Vuhu Haya Haya Yedidou Shel Ha old men, my father, Abba Shli Haya Korelo old men. אני חושב שהאולד מן היה 20 שנה צעיר מאבא, אבל he called him the old man. האולד מן הזה, האולד מן הזה, בצעירותו, היה מתעצן בביתו של רב מאיר סינטר, באור השמח. שנה וחצי, בדווינסק, הוא היה מבני ביתו של רב מאיר סינטר. אני מוכרח להגיד לכם, כל פעם שראיתי את היהודי הזה, הרגשתי קשר ישיר עם ענק. אני הרגשתי את הקשר עם הדור הקודם. היהודי הזה, הוא היה מבעי ביתו, של חמי עשרים, בטווינסק, אוי ונור. אוי ונור. אני הרגשתי שאני רואה לנגד עיניי, לא רק את היהודי הזה, אני רואה לנגד עיניי גם את המסר. היהודי הזה גם פעם אמר לי שבשנת 1930 הוא ראה את החפץ חיים בתחנת הרכבת בוורשה. אני עומד מול יהודי שראה את החפץ חיים בתחנת הרכבת בוורשה. איך מצילים דור? אז חברנו אמרה, מצילים דור על ידי מי שלא עבר את חטא הדור. במה דברים אמורים כשרואים את הדור הישן לנגד העיניים? יש יהודי אחד המסתובב ברחובותיה וסמטותיה של שושן, שהוא לא רק זוכר את הדור הקודם, הוא הדור הקודם. אני רואה את היהודי הזה לפניי, אני רואה איך פעם היה נראה יהודי. כמה בתים חילונים אפשר להיכנס היום ולראות תמונה של הסבא והסבתא, סבא עטור, זקן ארוך, את הדור הקודם. יהודי אחד מסתובב ברחובותיה של שושן, איש יהודי היה בשושן הבירה. פסוק נפלא, יהודי אחד היה בשושן הבירה? היו הרבה יהודים בשושן הבירה. הם נהנו עלו מסעודתו של אותו אחר השם. אלו יהודי פירושו שיש יהודי אחד, כופר בעבודה זרה, שלא השתחווה לצלם למדת הנצר, בן יואר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. מה פירוש הדבר איש ימיני? יהודי אחד שנשאר נאמן לשבועה על נהרות בבל, אם אשכחי את ירושלים, תשכח ימיני. זה פירושו של איש ימיני. יהודי אחד שאף פעם לא השלים עם הגלות. אם רוצים לראות ציוני אמיתי, תראי כי אם לא מעלה את ירושלים, לא עושים את זה.
כאשר עוד נשאר יהודי כזה בתוך העם, יש אפשרות עוד להציל את העם דרכו.
אם חטא הדור היה חטא כפליים, שתיים רעות עשו עמי, שהשתחרו לצל ממי נבחדנצח ונהנו מסודתו של אותו הרשע, בא יהודי אחד שלא חטא בשניהם. הוא איש יהודי, לא נהנה מסודתו של אותו הרשע, לא השתחרו לצלם, והוא איש, הוא איש ימיני.
אז ידע אפשר להביא את הגולה. ומה פירושה של השבועה הזאת, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני? שני דברים אני רוצה להגיד ובזה נסיים. ראשית, המלבן אומר שבשבועה הזאת, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, יש לא שבוע אחד, אלא שלוש שבועות יש כאן.
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,
ימין פירושו עשייה. אני מוכן לפעול ולעשות למען ירושלים.
תדבק לשוני לכי כי אם לא אזכרכי, אני מוכן לדבר למען ירושלים. אני מוכן לצאת ולצעוק ולהריע למען ירושלים.
הזכרתי עכשיו, שמעתי פעם שיעור של סלובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, כאשר הוא דיבר אז על השואה, והוא אמר, אינני מאשים אף אחד. אני אינני מאשים אף אחד, אני אינני יודע איך זה, שלא יצאתי לרחובותיה של בוסטון לצעוק כמו מרדכי בזמנו, וייצא בתוך העיר וייזעק זעוק גדול ומורה. למה בזמן השואה לא יצאתי לצעוק?
למה לא יצאתי לצעוק? למה שתקתי?
תדבק לשוני לכי כי אם לא אזכרכי, פירושה של השבועה,
לא, אני מוכן לצעוק ולדבר למען ירושלים.
אם לא עלה ירושלים על ראש שמחתי, כאן מדובר על מחשבה, שהמחשבה שלי תהיה מחשבה למען ירושלים. אם כן, שלושת השבועות הללו הן במחשבה, הן בדיבור והן במעשה, אני נשבע אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. מי היה היהודי הזה? היהודי הזה בזמנם היה מרדכי היהודי. אני אמרתי לאותם רבנים בארצות הברית עוד הסבר בפוסק הזה, שחובתו של רב הוא להיות מצד אחד איש יהודי, מי שמלמד תורה, מי שפוסק שאלות, מי שמקדם יהודים ליהדות, מי שבונה מקוואות, בונה כל מיני בתי ספר, זהו איש יהודי. ומצד השני, שווה לו, הוא צריך להיות גם איש ימיני, מי שעומד לימינה של עם ישראל בארץ ישראל. הוא צריך לצעוק ולזעוק ולהביע על כל סכנה המשקפת לעם היושב בציון. גם אם הסכנה באה מיהודים, גם שם. מרדכי היהודי היה את שניהם. איש יהודי, הוא היה אומר צדק של שושן, הוא היה מלמד תורה, איפה הגמרא אומרת, איפה מצא המן את מרדכי כשהוא רצה לחפש אותו, שהוא מלמד ילדים את הלכות העומר, הלכות כמיצה. אגב, מה שנכון לגבי רבנים, לבלבטם אני יכול לומר שזה גם נכון לגבם. אין מצווה בתורה, או בכלל מצווה שמוטלת על הרב שאינו מוטל על כל יחיד ויחיד. אנחנו לא אליטה. כמו שאני אומר שרב צריך להיות איש יהודי ואיש ימיני, גם כל יהודי ויהודי צריך להיות איש יהודי ואיש ימיני. ועוד דבר, ובזה נסיים.
פשוט משהו נפלא. הכתב הקבלה, אנחנו אומרים את זה בכל יום. אני לא צריך סידור, אתם כבר תזכירו אותי. יש 8 מילים בעוז יושר. מילים שפשוט קשה להבין אותם. יחסיומו, תביאימו, תתראימו, מאוד. לא, אתם שומעים את הזרות במילים הללו? אומרים לי, תהומות יחסיומו, תהומות יחסום. מה זה תביאימו? תביאים לארץ ישראל. מה זה תתראימו? תתראים לארץ ישראל. Where is a sinner? Where's a sinner? גם בסידור אשכנז. יש אותם המילים, אם אני לא טועה. אני מתפלל לספר. תהומות יחסיומו. יוכלמו קקש. תשלח ארונך יוכלמו קקש. למה לא כתוב יוכלם? איפה עוד בתנ"ך? כמעט שאין מילים כאלו בתנ"ך. יוכלמו קקש. אומר אויב ארדף השיג החלב שלו, תמלא אימו נפשי, עונג חרבי תורי שמו ידי, תורי שם ידי. אמר, נטיסו ימינך, תבלא אימו ארץ, תבלא אימו ארץ. אני אגיד את זה 8 פעמים, על כל מילה ומילה, שתדעו שיש כאן זרות. אוקיי. עוז נבחלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזמו רעב. יוחזמו. אתם תגידו פעם יוחזמו, וכולם יצחו ממך. What are you talking about? יוחזמו. All right. Okay. אומר ה... אז יש כל מיני תשובות במפורשים, שזה סגנון פיוטי כזה. Okay. הכתב הקבלה אומר, לא מדובר כאן על סגנון פיוטי בכלל. אלא יש כאן שתי מילים ביחד. יש שתי מילים. זאת אומרת, ויש דבר כזה שבתנ"ך יש two words, a conjunction of two words, שתי מילים ביחד. תביאימו, למשל. המם זה לשון רבים. הוו זה תמיד לשון יחיד. תביאים, הם. אז כל המילים הללו באים לומר שיחסיו, הקדוש ברוך הוא יחסה את כולם, כל המצרים, כאילו הם אדם אחד. כל העבודה הזאת היא כאילו הקדוש ברוך הוא עושה לאדם אחד. לא מדובר על מכיוון שהם רבים, אז זה יותר קשה בשביל הקדוש ברוך הוא. תביאים הקדוש ברוך הוא יביא את עם ישראל כולו, כולם, כאיש אחד לארץ ישראל. תביאימו ותתאימו. זה פירוש נפלא. יש עוד שני מקומות. על אחד מהם מצביע הכתב הקבלה, ועל אחד אני מוסיף על דבריו. הלל, אמרנו הלל השבוע, וחצרות בית השם בתוככי ירושלים. מה זה בתוככי? שמעתם פעם מילה כזאת, בתוככי? מה זה בתוככי? בתוככי! מה זה בתוככי? אז הוא אומר, לא רק שאני בתוכך ירושלים, בחצרות בית השם, גם את בתוכי. אני בתוכך ואת בתוכי. אני מוסיף על זה. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לכי כי אם לא אזכרכי. שמעתם פעם מילה של אזכרכי? אלא אזכרכי מדובר על אני אזכור אותך ואת תזכרי אותי. איש יהודי היה בשושן הבירה. ושמו מרדכי בן יואר בן שימי בן קיש איש יהודי. זאת אומרת, היה איש יהודי אחד
שידע איך להחליף צמיג. הוא ידע איפה נמצא הג'ק. הוא עם אסתר ידעו שצריכים לפעול ולעשות על ידי הפעילות והעשייה תבון את עשיית הדשמיה. הוא ידע שצריכים להישאר נאמן לאותה שבועה של על נהרות בבל. ורק דרכם אפשר היה להביא את הגאולה. אנחנו זקוקים היום ליהודים שישארו נאמנים לאותה שבועה. אנחנו הדור שמן השמיים מנסים אותנו ובוחנים אותנו לראות האם נאמנים אנחנו לשבועה הזאת או חס ושלום. מי את השם? נשאר נאמנים.